שלום וברכה. בפעם הקודמת דנו בשאלת החיוב לדון בדין תורה ובאיסור ללכת לערכאות. אחרי הדיון שניהלנו, שבו ראינו שיש צדדים לכאן ולכאן בשאלה האם בתי המשפט במדינת ישראל הם אכן ערכאות של נוכרים, או שאין עליהם דין גמור של ערכאות של נוכרים, אלא דין אדיוטות באלמה, אמרנו שהסכמת כל הפוסקים בדורות האחרונים שיש חיוב גמור להידיין בדין תורה גם במדינת ישראל, וזאת תהיה הנחת המוצא של השיעור היום. למרות הנחת המוצא הזאת שיש חיוב להידיין בדין תורה ואיסור להידיין בבתי משפט אזרחיים, בכל זאת ישנם מצבים שמותר להידיין בבתי משפט אזרחיים, ובחלק הראשון של השיעור אני רוצה לדון בשני מצבים בהם יש היתר להידיין בבתי משפט אזרחיים. הראשון, הסוג הראשון של המקרים, הוא ערכאות שונות שהן לא נידונות כערכאות בכלל. אין עליהן בכלל דין של ערכאות, לא ערכאות של ישראל ולא ערכאות של אקום. הן בעצם פקידים ממונים או ערכאות, אבל אין עליהן דין של ערכאות של אקום. זה הסוג הראשון של המקרים. הסוג השני של המקרים הוא מצבים שפשוט אי אפשר להידיין בדין תורה. במקרה השני, שאי אפשר להידיין בדין תורה, אני רוצה לדון בשני נושאים. א', מה יסוד היתר להידיין בערכאות במצב שאין אפשרות להידיין בדין תורה? והנושא השני הוא, לאחר שהערכאות פסקו את דינם, כיצד האדם צריך לנהוג? אני אסביר את השאלה שנדון בה בהמשך. כבר עכשיו, אם אדם נאלץ לדון בבתי משפט אזרחיים ולא בדין תורה, בגלל שהצד השני סרב, ובית המשפט האזרחי פסק לו סכום מסוים שלא מגיע לו על פי דין תורה, הוא חייב את הצד השני או פטר אותו מסכום שהיה מגיע לו בדין תורה, האם הוא מחויב לפעול על פי דין תורה או על פי מה שבית המשפט פסק? בכל אופן, הנושא הראשון שנדון בו הוא גופים שונים שהם לא מוגדרים כערכאות של נוכרים. ישנה הגעה של רבי עקיבא אגר בסימן ג' בחושן משפט, שם הוא דן בשני סוחרים שהסתכסכו, והוא מביא תשובת מהרשך, ושם המהרשך מספר שאחד הסוחרים רצה לדון בדין תורה, כדין, והשני רצה לדון בבית הדין של הסוחרים, כיוון שהוא טען שזה מנהג הסוחרים, מנהג הסוחרים להידיין בבית הדין של הסוחרים, ולא בשום ערכאה אחרת, לא בדין תורה ולא בערכאות של גויים. גם כששני סוחרים גויים מסתכסכים, הם לא הולכים לערכאות, אלא הם הולכים לבית הדין של הסוחרים. המערשך, ורבי עקיבא אגר מביא אותו, פוסק להלכה שהדין עם אותו סוחר שרצה להידיין בבית הדין של הסוחרים. כיוון שכך נהגו, מנהג מבטל הלכה. כך לשון רבי עקיבא אגר בהגאות על סימן ג'. זאת אומרת, יש כאן מנהג שמבטל הלכה. השאלה היא לאן אפשר לקחת את דברי רבי עקיבא אגר. אם יהיה מנהג ללכת לערכאות של גויים, אז גם נאמר שמנהג מבטל הלכה. הרי הדבר הזה לא יעלה על הדעת שמנהג מבטל איסור. מה פתאום כאן אנחנו רואים שמנהג מבטל הלכה? ישנם שתי אפשרויות איך להבין את דברי רבי עקיבא אגר. ברור שבאופן בסיסי, כנראה במקרה הזה של הסוחרים, אין איסור לפנות עליהם. אין איסור לפנות עליהם, אבל מצד שני, אין סמכות. וכיוון שאין איסור ואין סמכות, המנהג מבטל את ההלכה שאין להם סמכות. המנהג לא יכול לבטל איסור. המנהג יכול ליצור סמכות למי שאין לו סמכות. ובכן, למה אין איסור בבית הדין הזה של הסוחרים? ישנם שתי אפשרויות. ראינו בשיעור שעבר שיש שתי יסודות לדין, לאיסור לדון בערכאות. או מצד הדין הנוהג, כן, כמו שהרמב"ם כתב שהוא מרים יד בתורת משה, הואיל והוא פונה לחוק שאינו החוק של התורה, הרי זה הרמת יד בתורה מצד החוק. ובעיה שנייה זה מצד הדיין, הואיל והתורה מסרה את סמכות השיפוט למומחים, והמומחים שאין היום מומחים מסרו את סמכות השיפוט להדיוטות, כלומר דיינים שדנים על פי דין תורה והם תלמידי חכמים, אבל אין להם סמיכה איש מפי איש עד משה רבנו, הרי שפנייה לערכאות היא פגיעה בכבודם ובסמכותם של אותם דיינים. ראינו ששתי התשובות באופן בסיסי נכונות. הרמב״ם כותב, הדן בערכאות, הדן בפני גויים ובערכאותיהם. הדן בפני דייני אקום ובערכאותיהם. יש פה שתי בעיות, א', שהדיינים הם אקום, וב', שהם ערכאותיהם. ובכן, באותו בית משפט של סוחרים יש שתי אפשרויות להבין, שאחת משתי אפשרויות לא קיימת. כלומר, או שלא מועיל ולא מדובר בדיינים, אלא בסוחרים שהם ממונים לדון. הם לא השלט שנמצא למשרד שלהם, הוא לא בית משפט, אלא מוסד לבירור תביעות או של סוחרים, כמו שיש היום בתי דין של איגודים מקצועיים. הם לא מוגדרים כשופטים, אלא הם מוגדרים יותר כבוררים. הועיל וכך, אין זה בא בהתנגשות עם הדיינים. יש דיינים, יש שופטים בבתי משפט אזרחיים, ויש בוררים שאנשים ממנים ביניהם. אין בפנייה לבורר כזה משום פגיעה בכבודם של הדיינים. לפי הבנה הזאת, גם אם אותם סוחרים ידונו על פי חוק מסודר, עדיין הועיל והם אינם פועלים על תקן שופט, אלא על תקן בורר, אין איסור לפנות אליהם. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, להבין שבדרך כלל במוסדות כאלה לבוררות, החוק הוא לא הדבר המחייב. החוק הוא אולי אחד הגורמים שצריכים להנחות את שיקול הדעת של הבורר, אבל החוק הוא לא הגורם המבורר. לפי הבנה הזאת, אם יהיה לנו איזה מוסד ברור שבו החוק הוא המחייב, ודנים על פי חוק ורק על פי חוק ולא על פי תחושות בסיסיות של צדק ויושר, הרי שאז למרות ששמו אינו בית משפט אלא מוסד לבוררות או בית דין של איגודים מקצועיים, עדיין יהיה אסור לפנות לאותו מוסד. איפה אנחנו נתקלים במושג הזה היום? ובכן, אנחנו נתקלים במושג הזה בכמה מקומות. קודם כל, באמת יש בתי דין של איגודים מקצועיים שונים, וזה ממש תשובת רבי עקיבא עגר, ואין ספק שהמקום לבירור של סכסוכים בין 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 קולגות בתחומי עיסוק שונים הוא בבית הדין של האיגוד המקצועי. אז זה תחום אחד. אבל למדינה יש כל מיני פקידים ממשלתיים שהם לא מוגדרים כשופטים, אבל בכל זאת יש להם סמכויות לקבל החלטות מעין שיפוטיות. אני אתן שתי דוגמאות לנושא הזה של פקידים ממונים שיש להם סמכות שיפוטית. התחום הראשון הוא הוועדות של ועדות הבינוי שיש, הוועדות המחוזיות לתכנון ובנייה שנמצאות בעיריות, במועצות מקומיות וכן הלאה. הדרך היחידה לקבל היתר בנייה זה על ידי שפונים לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. אם לשכן יש איזשהו ערעור יש השגות על התוכניות של שכנו, מה המקום לברר את אותם השגות? בדרך כלל, התחום של הנושא של ההשגות של השכנים על השאיפות של שכניהם להרחיב את הבנייה, זה נושא שיש להלכה הרבה מה לומר בו. לדוגמה, אדם מתכנן להוסיף קומה בבניין שלו, ולהשכין באותה קומה, להוסיף קומה ולהזכיר אותה כיחידה נפרדת. כלומר, הוא רוצה להוסיף דייר באותו בניין. יש בהלכה עילת התנגדות לשינוי ברכוש המשותף שנקראת ריבוי בדיורים. ובכן, לכאורה, אם אדם מגיש בקשה להוספת קומה ולפתיחת דירה חדשה בבניין, לכאורה המקום לברר את ההתנגדות לאותה תוכנית הוא בבית הדין הרבני ולא בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. אבל דומני שאין זה כך, משתי הסיבות גם יחד. א', הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אינה רשות שופטת, ולכן היא אינה עומדת בתחרות עם בתי המשפט הרבניים, ואין בפנייה אליהם משום פגיעה בכבודם של בתי הדין הרבניים. זה נימוק אחד. נימוק שני, מערכת השיקולים של הוועדות המחוזיות אינה החוק היבש, אלא מערכת שיקולים רחבה הרבה יותר, ולכן אין פה לא דייני גויים, טוב, גם כי הם לא גויים, אבל גם אם היו גויים, לא היה פה ערכאותיהם של גויים, כיוון שזה לא מדובר פה בחוקים מסודרים, אלא במערכת של צדק ויושר שנוהגת במקרה המסוים. אז זו דוגמה אחת לאיזשהו רשות שמוסמכת לדון במדינת ישראל בסכסוכים שבין אדם לחברו, אבל אין עליה שם של ערכאות, אלא יש עליה שם אחר של ועדה מחוזית לתכנון ובנייה, ולכן יש היתר לפנות אליה, בין אם רוצים לבנות ובין אם מתנגדים לבנייה. כמובן שאם יש סכסוכים בשלב ב', כלומר הוועדה המחוזית אישרה, ועכשיו רוצים לפתוח מחדש את את ה, את הדיון מאיזושהי סיבה על גבי האישור של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, כמובן שהמקום לברר דבר כזה הוא בבית הדין הרבני, הרבני ולא בבית המשפט. אבל השלב הראשון של הגשת הבקשה וההתנגדות לבקשה, הוא ודאי צריך לעשות בפני הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. דוגמה נוספת שמביא אותה עציץ אליעזר, ישנו פקיד שממונה על סכסוכים בבתים משותפים. מה התפקיד של, מה מערכת שיקול הדעת של הפקיד הזה? ובכן, חלק מזה זה מערכת חוקים מסוימת, אבל חלק גדול מהתפקיד שלו זה לנהוג על פי הצדק והיושר במקרה הספציפי. ולכן, משתי הסיבות האלה גם יחד, א', שלא מדובר בשופט אלא בפקיד, ב', מערכת השיקולים שלו היא לא חוקית אלא צדק ויושר. משני הסיבות האלה גם יחד פסק עציץ אליעזר שהמקום לבירור מסוים של עתירות של סכסוכים שבין אדם לחברו בבתים משותפים הוא בפני הפקיד הממונה על אותם סכסוכים. דוגמאות נוספות לדברים האלה הם הוצאה לפועל. הוצאה לפועל היא בכלל לא ערכאה שיפוטית אלא ערכאה ביצועית, ולכן אין שום מניעה לפנות להוצאה לפועל, אם כי אני אעיר בסוגריים שבהוצאה לפועל ישנם בעיות אחרות. זאת אומרת, ההוצאה לפועל, הרבה פעמים להלכה יש דרך גבייה מסוימת, כלומר, כמה זמן מכריזים, איך מוכרים, איך דואגים לזה שהמחיר המחירה בהוצאה לפועל לא יהיה נמוך מהמחיר הריאלי של הנכס. כל אחד יודע שהיום במדינת ישראל הדבר הכי משתלם זה לקנות דירה בהוצאה לפועל, כי מחיר הדירה כאשר נמכרת בהוצאה לפועל נמוך בהרבה ממחירה הריאלי. אז לכן בהחלט יש הרבה מאוד בעיות בהוצאה לפועל, אבל בדרך כלל לאדם אין שום ברירה, הוא לא יכול לגבות את החוב שלו לבד, ואם הוא נאלץ לגבות את החוב שלו בכוח, הוא נאלץ לפנות להוצאה לפועל ולפעול לפי הקריטריונים שלהם. דוגמה נוספת ובעייתית יותר היא בית המשפט העליון בשבטו כבגץ. לבית המשפט העליון יש שני תפקידים בסיסיים. הראשון הוא כמובן מוסד לבירור, בית משפט גבוה לערעורים, בית המשפט העליון לערעורים, שהוא דן בשאלות אזרחיות, פליליות, ובשבטו כבית משפט לערעורים בדיונים אזרחיים, כמובן שהוא ערכאות לכל דבר ועניין. אבל בשבטו כבגץ נראה לי שהוא בכלל לא שייך לדון בו, הוא בכלל לא בית משפט במובן הרגיל של המילה. אני אתן לדבר הזה דוגמה קיצונית. המנהג עוד מתקופתו של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, היה שבתי הדין הרבניים בארץ ישראל דנים בשני תחומים. תחום אחד ניתן להם על פי חוק, והתחום השני ניתן להם מכוח הסכמת הצדדים ועל פי חוק הבוררות. התחום שניתן להם על פי חוק זה כמובן כל תחום המעמד האישי, כל תחום המשפחה, בין אם זה חלוקת הרכוש, בין אם זה קביעת המעמד האישי כמו ממזרות, חללות וכדומה, ובין אם זה משמורת ילדים. כל התחום הזה ניתן להם על פי חוק ולא צריך לחתום על שטר בוררות. אבל אם שני אנשים מסתכסכים בסכסוך עסקי ורוצים לפנות לבית הדין הרבני הרשמי של מדינת ישראל, אני לא מדבר על בתי הדין שפועלים בצורה וולנטרית או וולנטרית למחצה, אני מדבר על בתי הדין הרשמיים, בתי הדין האזוריים שיש בירושלים, בתל אביב וכדומה, בתי הדין האלה אין להם סמכות חוקית לדון בדיני ממונות. הדרך לפעול באופן הזה הייתה שהצדדים היו חותמים על שטר בוררות, כשהבורר המוסכם היה בית הדין הרבני הרשמי של מדינת ישראל, והיו דנים בפני בית הדין הרבני. לפני לא הרבה שנים, מישהו הגיש עתירה לבגץ, ובו הוא טען שיש פה חריגה מסמכות. מדינת ישראל משלמת לרבנים, הדיינים, לדון בדיני אישות ולא בדיני ממונות. ישנו עומס גדול על בתי הדין בתחום של גיטין, בתחום של דיני משפחה, ולכן הם מבזבזים את זמנם ואת כספו של הציבור כשהם דנים דיני ממונות. זו הייתה טענתו של אותו אדם. לכאורה זה היום ונורא, אין לך ערכאות גדולות מזה לפנות לבית משפט חילוני נגד בית משפט דתי. אבל האמת היא שעל פניו אין לזה שום קשר לדיון של ערכאות. מדינת ישראל יש לה גופים ביצועיים. אחד מהגופים האלה הוא בית הדין הרבני, שהוא אמור לבצע את השיפוט. בהקשר הזה זה גם כן ביצוע. הוא אמור לבצע את השיפוט בענייני גיטין, בענייני וכו', בכל ענייני המשפחה והמעמד האישי. ויש גוף אחר שמפקח שהגופים הממונים מטעם מדינת ישראל פועלים על פי צדק, על פי יושר, על פי מה שמדינת ישראל קבעה להם. המוסד הזה נקרא בגץ. כלומר, למדינת ישראל יש שתי ידיים. יד אחת מבצעת, והיד השנייה מפקחת, וחלק מהיד המפקחת זה בעצם בגץ. ולכן, לכאורה זה בכלל לא בית משפט, זה פשוט, בואו תגידו לנו על מה מדינת ישראל משלמת. האם מדינת ישראל משלמת לבתי הדין הרבניים בשביל שידונו בדיני גיטין, או בשביל שידונו בדיני ממונות. ובית המשפט כמובן פסק את מה שהוא פסק. אז אני לא יודע אם זה חכם, אבל אני לא חושב שיש בזה איסור ערכאות בפנייה לבגץ נגד גופים שלטוניים שהדרך, בדרך כלל גם אין דרך אחרת, כלומר גופים שלטוניים לא יכולים לפנות לבוררות בדרך כלל, אבל גם אם היו יכולים לפנות לבוררות, אין בזה לכאורה שום איסור של ערכאות של גויים, כיוון שלא מדובר כאן בגוף שעושה תהליך שיפוטי, אלא בגוף שעושה תהליך פיקוחי, ולכן גם אם השלט שלו הוא שופט, בפועל הוא לא באמת שופט, אלא הוא רק מברר מה מדינת ישראל מעוניינת מהרשויות הממונות שלה. אני אומר שוב, כמובן שכל פנייה לבגץ מחייבת שבעה נקיים גם בהקשר הזה, אבל צריך גם לבחון לכל מקרה לגופו, האומנם בפנייה לבגץ יש משום ערכאות, ודומה לי שבדרך כלל התשובה היא שאין בזה משום ערכאות. אז אמרנו, הנושא הראשון שדנו בהם היה ערכאות שונות שהן פשוט לא ערכאות, והואיל והן לא ערכאות, אין שום חיוב להידיין בבית דין רבני במצב כזה, בדין תורה. הדוגמאות שהבאנו, קודם כל, אבו הדקולו, זה בתי דין של איגודים מקצועיים, וזה כבר רבי עקיבא אגרדן. המקרים האחרים זה פקידים שממונים איתם המדינה, כמו ועדות מחוזיות לתכנון ובנייה, ובגץ, שהוא גם כן במקרה הזה בעצם פקיד שממונה מטעם המדינה לברר את סמכויותיהם של הגורמים השונים. הנושא השני שאני רוצה לדון בו הוא מה שנקרא בלשון העם כתב סירוב. כיום, וכנראה שכבר הבעיה הזאת הייתה קיימת, כאשר אחד הצדדים אינו מעוניין להופיע בדין תורה, אין אפשרות לכפות אותו לדון בדין תורה. בעבר ברוב הגלויות וברוב התקופות לקהילה הייתה סמכות שיפוטית על חבריה. ולכן אדם לא יכל להגיד שהוא איננו מעוניין לדון בדין תורה. הדרך היחידה להגיד שהוא לא מעוניין לדון בדין תורה בערך הייתה להמיר את דתו. אבל כל עוד האדם לא המיר את דתו, היה לו קשה מאוד לסרב לדון בדין תורה. כך זה היה ברוב המקומות, אבל היו תקופות והיו מקומות שזה לא היה ככה. גם היום אי אפשר לקוף אדם לדון בדין תורה. כאשר אחד הצדדים איננו מעוניין לדון בדין תורה, אין לצד השני ברירה אלא להידיין בבית משפט אזרחי. הדיון מתחלק לשניים. מקרה אחד, כאשר אדם נתבע לבית משפט אזרחי, הוא מציע לצד השני לפנות לדין תורה, הצד השני מסרב ותובע אותו בערכאות, כמובן שחובתו של אותו אדם זה להגן על עצמו בבית המשפט האזרחי. בהמשך נדון בשאלה שעולה בעקבות המקרה הזה. אבל המקרה המורכב יותר והמוכר יותר, הוא כאשר אדם תובע את חברו לדון בדין תורה, וחברו מסרב לדון בדין תורה, והואיל ולדין תורה אין שום סמכות, הוא נאלץ לתבע אותו בבית משפט אזרחי. השאלה היא שאלה מכמה כיוונים. א', מה יסוד ההיתר וכיצד ניתן להתיר לפנות לבית משפט אזרחי כאשר הנתבע מסרב ללכת לדין תורה? זו שאלה אחת. שאלה שנייה זה מה עושים עם תוצאות המשפט. אז קודם כל נדון בשאלה הראשונה, כיצד ניתן להתיר לדון בבתי משפט אזרחיים ומה סיבת ההיתר. הרמב״ם כותב את הדברים הבאים. הייתה יד העקום תקיפה, כן? כמו שאמרנו, במצבים שאי אפשר לקוף לדון בדין תורה, הייתה יד העקום תקיפה, ובעל דינו עלם, ואינו יכול, כלומר עלים, ואינו יכול להוציא ממנו בדייני ישראל, יתבענו לדייני ישראל תחילה. אם לא רצה לבוא, נוטל רשות מבית דין, ומציל בדיני אקום מיד בעל דינו. כן? אז יש פה כמה נקודות חידוש ברמב״ם. א', הייתה יד אקום תקיפה, ובעל דינו עלם ואינו יכול להוציא ממנו. היה אפשר לדלג כמה מילים ולהגיד, אם לא רצה לבוא, מציל בדיני אקום. הרמב״ם כותב שיש חובה לתבוע בדייני ישראל תחילה. כלומר, גם אם בעל דינו עלם, יש חובה לתבוע בדייני ישראל תחילה. השאלה היא מה הסיבה שיש חובה לתבוע בדייני ישראל תחילה, ולשאלה הזאת יש הרבה מאוד נפקמינות לדינה בזמן הזה. אפשר להבין, אמנם בעל דינו עלם, אבל אולי במקרה הוא יסכים לדון בדין תורה, ולכן צריך לפנות אליו קודם, ואם הוא לא יסכים, אז צריך ללכת, לבית משפט, לבית משפט אזרחי, לבית משפט של אקום במקרה הזה. אבל הרמב״ם לא כותב ככה. הרמב״ם כותב, התבענו לדייני ישראל תחילה, אם לא רצה לבוא, נוטל רשות מבית דין. כלומר, א', צריך לתבוע אותו לדייני ישראל, ב', אם הוא תבע אותו והוא לא רצה לבוא, הוא לא יכול לפנות מיד לבית הדין, לבית המשפט האזרחי, אלא קודם הוא צריך לעבור דרך דייני ישראל, ליטול מהם רשות, ואחר כך לפנות לערכאות של גויים. מה מטרת נטילת הרשות מבית הדין? אז כדי להבין את הרמב״ם, אני יאמת את הרמב״ם עם ראשונים אחרים. הרמב״ם כותב, אם לא רצה לבוא, נוטל רשות מבית דין. זה לשון הרמב״ם. לעומת זאת, לשון בעל התרומות. בעל התרומות היה, אנחנו לא יודעים בדיוק מי הוא היה, אנחנו בוודאי לא יודעים מה היה שמו. בכל אופן, הוא היה בן דורו הצעיר, אולי תלמידו של הרמב״ן, הוא מצטט את הרמב״ן, שהוא שאל את הרמב״ן, לא ברור אם הוא היה תלמיד, או שבאקראי הוא שאל את הרמב״ן. על כל פנים, הוא אחד מספרי היסוד בפסיקה בדיני ממונות, בפרט בתחומים של סדר הדין ודיני טוען ונטען. פחות בתחומים של דיני שומרים ודיני נזיקין, הדינים המהותיים של הדין, אלא יותר בדיני סדר הדין. בעל התרומות כותב את הדברים הבאים. ואפילו אם היה עלם ולא רצה לבוא לבית דין, אסור להביאו לדייני גויים, אלא לאחר סירובו בדין של ישראל כותבין אדרכת על נכסיו. אדרכת זה שטר גבייה. זאת אומרת, לאחר שאותו אדם, אותו סרבן מסרב לרדת לדין, התובע ניגש לבית הדין הרבני, מבקש מבית הדין הרבני שטר שמתיר לו לגבות מנכסי הנתבע. כלומר, בעצם לדעת בעל התרומות, בית הדין צריך לנהל דיון שלא בפני הנתבע, הואיל והנתבע לא מעוניין לבוא, אין ברירה אלא לנהל את הדיון שלא בפניו, וכותבים לתובע שטר גבייה אם הוא זכה בדין. אלא מה, שטר גבייה הזה אין מה לעשות, אותה הדרכת, אותו שטר גבייה, אותו פסק דין, אין מה לעשות איתו, כי הרי אותו אדם הוא סרבן לרדת בדין, וזה מציאות שבה אי אפשר לקוף את דייני ישראל, דייני ישראל אין להם סמכות כפייה, אז אי אפשר להביא את האדרכתה הזאת כמות שהיא לבית הדין. האדרכתה הזאת היא בעצם המתיר של התובע לנהל את הדיון מחדש בבית המשפט האזרחי. כלומר, יש פה בעצם מתנהלים שני דיונים. דיון אחד שהוא הדיון האמיתי. על פי דין היינו צריכים לראות את זה ככה. יש דיון אמיתי. מה באמת מחייב את הנתבע? האדרכתה שהוציא עליו, פסק הדין שהוציא עליו בית הדין הרבני. אלא מה? פסק הדין הזה לא ניתן למימוש, אז אנחנו ננהל דיון מחודש בבית המשפט האזרחי. מבחינתנו, בעצם בית המשפט האזרחי הוא רק הוצאה לפועל ולא דין. הדין האמיתי התנהל בבית הדין הרבני. כך שיטת התרומות, בעצם שיטת התרומות נמצאת כבר בגאונים. הבית יוסף בסימן כבב כותב את הדברים הבאים בשם רב שריר הגאון, וזה לשון רב שריר הגאון, במה שכתב בזה, מי שחייבו בחוב או פיקדון ואינם יכולים להוציא ממנו, ויש ביניהם מקום בית דואר של גויים שאינו לוקח שוחד וכו', יש רשות לזקנים ותלמידים שילכו לפני השופט. כלומר, לאחר שבית הדין הרבני חייב את הנתבע, והנתבע לא רוצה, לא מעוניין לשלם, ואין ברירה, אי אפשר לקוף אותו, אז ורק אז אפשר לפנות לבית המשפט האזרחי. כלומר, לפי התרומות של רב שריר הגאון, בעצם אין היתר להתדיין בפני גויים. אין מצב כזה. בעצם צריך להתדיין בפני בית דין של ישראל. תמיד צריך להתדיין בפני בית דין של ישראל. אלא מה? כאשר אי אפשר לבצע, לממש את פסק הדין של ישראל, אז מממשים אותו על ידי גויים. בפועל זה אומר שנדון את הכל מחדש בפני גויים. כך גם פוסק הנתיבות. הנתיבות פוסק שבית הדין לא יכול לאשר פנייה לבית המשפט האזרחי, אלא לאחר שהתובע הביא ראיות לצדקת טענותיו. כלומר, התובע בעצם צריך לנהל את הדיון כולו בבית הדין הרבני, אני אקרא את הנתיבות בלשונו, ונראה דמיירה באופן שידוע החוב לדייני ישראל. דייני ישראל לא יכולים להוציא היתר להידיין בפני ערכאות, אלא אם כן החוב ידוע להם. הדבר הזה הוא שיטת התרומות, שיטת רב שיר הגאון, שיטת הנתיבות. זו שיטה מקובלת בהלכה, אבל היא פשוט לא ריאלית. היא לא ריאלית לשום, למימוש. בעצם, אדם שתובע בבית דין רבני והנתבע מסרב לדון, צריך לנהל פעמיים את הדיון. פעם אחת את הדיון שלא בפני הנתבע, פעם אחת את הדיון בפני הנתבע. ואם כן, נמצא חוטא נשכר. אבל זו שיטת הנתיבות להלכה, שכבר בני דורו של הנתיבות העירו, או קצת אחרי דורו של הנתיבות העירו, שמעולם לא נהגו ככה. תמיד נהגו שאדם, התובע מגיע לבית הדין הרבני, תובע את הנתבע, אם הנתבע לא מגיע, מזמינים אותו פעם, מזמינים אותו עוד פעם, מזמינים אותו עוד פעם במקרה הגרוע, ומוציאים כתב סירוב וגמרנו, אף אחד לא מברר בבתי דין תביעות שבית הדין לא יכול לממש אותם. מעולם לא נהגו כדבר הזה, לא כמו התרומות ולא כמו רב שיר הרגון ולא כמו הנתיבות, אלא נהגו כמו הרמב״ם. ונחזור ללשון הרמב״ם, נוטל רשות מבית הדין. כלומר, הוא לא דן בפני בית הדין, אלא הוא נוטל רשות מבית הדין. ההסבר לדבר הזה, הסבר למחלוקת, כדי להבין את המחלוקת בין רב שיר הרגון לבין הרמב״ם, צריך להקדים איזו הקדמה קצרה. לכל, כדי שאדם יותר לו לעבור איזשהו איסור, צריך שיהיה לזה, למשל, הלאו דאורייתא, מה מתיר לאו דאורייתא? מה שמתיר לאו דאורייתא זה פיקוח נפש. יש לאו עם דאורייתא שגם פיקוח נפש לא מתיר אותם. שלוש עבירות חמורות. מה מתיר מצוות עשה? מה מתיר לעבור על מצוות עשה? מה שמתיר לעבור על מצוות עשה בדרך כלל, זה לא נכון תמיד, אבל בדרך כלל מה שמתיר לעבור על מצוות עשה, זה אם אדם יבזבז את חמישית ממונו. אני אתן דוגמה שאני לא בטוח שהיא נכונה, אבל לצורך הסבר נסביר אותה. אדם נמצא במזרח הרחוק ואין לו ארבע מינים, כמה הוא צריך להוציא כדי להביא ארבע מינים מארץ ישראל למקום שהוא נמצא בו? חמישית מממונו המנזיל, אם יש לו מיליון דולר בבנק, הוא צריך להוציא 200 אלף דולר על ארבע מינים. לא בטוח שהדוגמה הזאת היא נכונה, אבל לצורך ההסבר של לצורך הסבר הדיון פה, נשתמש בדוגמה הזאת. כאן בעצם אדם טבע את חברו בבית דין רבני, וחברו סרב להידיין. עכשיו הוא הולך להידיין בפני בית משפט אזרחי. מה יותר להידיין בפני בית משפט אזרחי? הרי הדיון בערכאות של גויים הוא איסור דאורייתא, איסור דאורייתא חמור. הרמב״ם כתב על זה שהוא מרים יד בתורת משה. נגיד שזו מצוות עשה ולא לאו דאורייתא. גם אם זו מצוות עשה, אדם על דברים של מה בכך, על אלף שקל יתירו לאדם להידיין בערכאות. איך האלף שקל האלה יכולים להתיר איסור ערכאות? התשובה כמובן היא טריוויאלית. התשובה היא שבמצב שהנתבע לא מעוניין לדון בבית הדין הרבני, אין בכלל איסור ערכאות. למה אין איסור ערכאות? פה נחלקו רב שרי רגון והרמב״ם. רב שרי רגון טוען אין איסור ערכאות, כי בעצם בית הדין הרבני הוא זה שמנהל את הדיון. הרמב״ם טוען ודאי שלא, ודאי שלא בית הדין הרבני מנהל את הדיון. אבל הועיל ובדיון כזה בפני ערכאות אין פגיעה בכבודו של בית הדין, ממילא שכל איסור ערכאות נעלם במצב כזה. ולכן אומר הרמב״ם, כאשר אדם טבע לבית הדין והנתבע סרב, הוא הולך ונוטל רשות מבית הדין, נוטל רשות ומכבד אותם, הוא אומר להם, רציתי להידיין בפניכם, אבל אני לא יכול. במצב כזה אני נידון לפני ערכאות, אבל ברשותכם, כבוד הדיינים, אין בזה פגיעה בכבודנו והדיינים, בכבודכם, ואכן הדיינים מאשרים.
בנקודה הזאת נראה שיש הבדל גדול בין הפרקטיקה לבין התיאוריה. לפי מה שכתוב בספרים, לפי מה שמה שהיה בשולחן ערוך, בנושא הכלים של השולחן ערוך, פשוט וברור שאם אדם פנה לערכאות, בין כתובע, בין כנתבע, ובסופו של דבר הוא זכה בערכאות יותר ממה שהוא היה זוכה בו בדין תורה, הוא צריך להחזיר לצד השני את הכסף, את מה שהיה מגיע לו על פי דין תורה. אפשר להוכיח את זה משתי נקודות בשולחן ערוך. נקודה ראשונה, הרמ"א כותב בסימן כחבית ככה. אם קיבל עליו עדות של עובדי כוכבים, כמי שקיבל עליו עדות אחד מהפסולים, אבל אם קיבל עליו עובד כוכבים לדיין, אפילו קנו מיני, כלומר שני צדדים הסכימו להידיין בפני גויים, ולא רק שהם הסכימו להידיין בפני גויים, אלא הם אפילו עשו קניין, על ידי הקניין הזה הם מתחייבים לדון בפני גויים. ברור שאסור להם להידיין בפני גויים למרות הקניין, אבל אומר הרמ"א, כך לפחות מסביר הגר"א במקום, הואיל בשיעור שעבר אנחנו ראינו הסבר של הש"ך אחר, אבל הגר"א במקום מסביר, הועיל והם עשו קניין, אם כבר דן לפניו, לא יכול לחזור בו. ישנו דין, שהוא בשולחן אורך סימן רשתת, שקניין באיסור חל, אם עשו קניין, שאסור היה לעשות את הקניין הזה, אבל עשו אותו. הקניין חל ועשו איסור. זה בעצם, כך מסביר הגר"א, זה מה שקרה כאן. עשו קניין לדון בפני גויים. אסור לדון בפני גויים, אבל לאחר שהם דנו בפני גויים, הקניין חל, ולכן המחויבות לממש את פסק הדין של הגוי נגמרה. כל זה כאשר עשו קניין, אבל אם הלכו להרכאות של גויים בלי לעשות קניין, משמע מהגרה שפסק הדין של הגוי לא תקף, ולכן מה שתקף בין האנשים זה רק דין תורה. אותו דבר משמע גם כן ברמה בסימן כבב. הרמה כותב ככה, מי שהלך בהרכאות של עובדי כוכבים ונתחייב בדיניהם, פה הסיפור הוא הפוך, כן? אדם תבע את חברו, אדם תבע את חברו בבית הדין והפסיד, או להפך, אבל לא היה קניין בכל אופן, ואחר כך חזר ותבעו לפני ישראל, כלומר התובע תבע בהרכאות והפסיד בהרכאות, ואחר כך הוא הולך לתבוע בפני דייני ישראל, יש אומרים שאין נזקקין לו, כלומר בית הדין לא עוזר לו לאחר שהוא פנה להרכאות, ויש אומרים ונזקקין לו, מסיים הרמה, והסברה הראשונה נראית לעיקר. כלומר, בית הדין לא נזקק לאותו אדם שכבר טבע בהרכאות. אז אמנם בית הדין לא נזקק, אבל הנתבע עצמו או התובע עצמו שיודע שיש לו ממון שלא בדין, חייב להחזיר את הממון. זה רק דין שבית הדין לא מנהל דיון נוסף אחרי שהתנהל דיון. אבל זה לא אומר שהממון עצמו אכן נקנה לתובע או לנתבע שלא על פי דין תורה. כל זה בתיאוריה. בפרקטיקה, כמו שאמרתי, אדם שניהל דיון בהרכאות וזכה שם במה שהוא זכה, לוקח את מה שהוא זכה, גם אם זה הרבה יותר מדין תורה, או גם הוא מתחייב הרבה פחות ממה שהוא מתחייב מדין תורה, לוקח את מה שהוא זכה, ובזה מסתיים הדיון. נראה לי שאפשר למצוא סמך לדיני, למנהג הזה, בשו"ת מעריק. המעריק בתשובה כותב, נעזור רגע את המקרה הספציפי, רק הוא אומר, בסוף הדברים, אין נזקקין לו, כמו שהרמ"א אמר שלא נזקקים למי שטבע בהרכאות, אבל הוא מוסיף, כיוון שהניח דיני ישראל ובחר להסר בדיני אומות העולם, שוב אין נזקקין לו מאותה תביעה, דדינה דמלכות הדינה. כלומר, למה לא נזקקים? לא בגלל שבית הדין כונס אותו, אלא בגלל שדינה דמלכות הדינה. זאת אומרת, אמנם לא אומרים דינה דמלכות הדינה בהרכאות לכתחילה לעניין שמותר יהיה להידיין בפני הרכאות, אבל בדיעבד, במקרה שכבר נידונו בפני הרכאות, אני אומר, הועיל והתקיים כאן דין, דינה דמלכות הדינה. לסיכום מה שדיברנו היום, עסקנו בכמה נושאים. א', הרכאות שאין עליהם דין הרכאות, וזה בעיקר בתי דין של איגודים מקצועיים, ופקידים ממשלתיים שונים. הערנו לעניין בגץ בשבטו כבגץ, בשבטו כממונה על התפקוד של בתי של מוסדות שלטוניים. והנושא המרכזי שעסקנו בו היה המושג של כתב סירוב. עסקנו בשאלה מה יסוד היתר להידיין בפני בית משפט אזרחי במקום שאחד הצדדים איננו מעוניין להידיין בבית דין רבני. ראינו שתי אפשרויות, אמרנו שהמנהג הוא כמו הרמב״ם, שרק נוטלים רשות אבל לא באמת מנהלים דיון בפני בית הדין הרבני, רק נוטלים רשות מבית הדין הרבני. הערנו על זה שהמנהג סותר את מה שמבואר בשולחן ערוך, שכאשר התנהל דיון בבית הדין הרבני, התנהל דיון בבית משפט אזרחי, נוטלים את מה שזכו בו בבית משפט אזרחי, ולא מתחשבים בכלל בדין התורה המקורי שהיה צריך לחול במקרה הזה. לסיום, אני רוצה להעיר עוד הערה. לפעמים אדם צריך לתבוע אדם, או צריך לתבוע אדם בבית משפט אזרחי, והוא יודע שהנתבע אין סיכוי שיסכים ללכת לבית דין רבני. והעסק הזה נראה קצת חוכא ואטלולא, הוא ילך לבית דין רבני, ואז בבית הדין הרבני יתבעו אותו, הוא סתם יבלבל לבית הדין הרבני את המוח, והם יתבעו את הבן אדם הזה, והוא לא יבוא, ויתבעו אותו 3 פעמים. זה נכון, זה באמת בעיה. לפעמים זה הופך להיות חוכא ואטלולא. אז אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. א', יכול להיות שאדם שהוא מוחזק למי שלא הולך לבתי משפט אזרחיים, למשל, אדם צריך לתבוע גוף גדול, שברור שהוא לא ילך לבית דין, הוא כבר הלך הרבה פעמים לבתי משפט אזרחיים. במצבים כאלה יכול להיות שאין אין, אין, אין חובה לנהל את הדיון לכאורה בבית הדין הרבני. כלומר, אין חובה קודם לעבור דרך בית הדין הרבני. זה דבר ראשון. דבר שני, כשאנחנו רואים ללכת לבית דין, אין הכוונה בית דין ממש. הרי בזמן הזה, הסמכות לדיון נתונה בפני אדיוטות. מה זה אדיוטות? אז אדיוטות בדרך כלל זה תלמידי חכמים. תלמידי חכמים מופלגים שראויים לדון בבתי דין של ממונות. אבל מצד האמת אין שום הבדל פורמלי בין 3 בעלי בתים שקצת יודעים ללמוד גמרא לבין 3 רבנים חשובים. כלומר, מי שצריך לדון בדיני ממונות זה 3 אדיוטות מתוך הנחה שאין ביניהם אחד שהוא לא גמיר וסביר. כלומר, אדם יכול לכנס 3 אנשים מבית הכנסת ולתבוע בפניהם אדם, לשלוח לו מכתב, או אפילו שהם יתקשרו אליו ויציעו לו להידיין בפני בית דין רבני, ואם הוא יסרב, הם יתירו לו, לא צריך לפנות לבית דין רבני מוסמך, אלא אם כן באמת חושבים שיש סיכוי שאותו אדם אכן יסכים להידיין בפני בית דין רבני. בפעם הבאה אנחנו נדון במושג של דינה דמלכותא דינה במדינת ישראל.